הוא רואה לו גם אותם. והוא מברך. הוא לא אומר להדליק, אבל הוא מברך שעשה ניסים, הוא מברך שחיינו. פויסס מסכת סוכה בדף מנדלת תוהה. לא שמענו כזו מצווה. בן אדם מקיים מצווה כשהוא רואה אותה. פה יש לנו מול המצווה הזאת רש במחת מצוות עשה. לא שמענו מימינו שאדם מקיים את המצווה כשהוא רואה אותה. פלא והפלא. יש כמובן גם את ההלכות היותר מסוימות של נר חנוכה שבו מצאנו שאפשר לקיים אותו גם באותם פתילות ושמנים שאי אפשר להדליק בהם, לא בבית המקדש ולא בנר שבת, רק בנר חנוכה. כאלה פתילות ושמנים שאי אפשר להדליק בהם בגלל שהאור מסכסכת בהם או שהשמן לא דולק יפה, חנוכה זו לא בעיה. אם אנחנו מדברים על פעולת המצווה ולא החפצה דה המצווה, אז יש את ההלכה המפורסמת שקבתה, אין זקוק לה. אנחנו עומדים ומשתוממים. המצווה היא להדליק נר חנוכה. אנחנו אומרים מה שגידשנו מצוותיו שבאנו להדליק נר חנוכה. צריכים להדליק את הנר. וצריך שיהיה שמן בנר כשיעור של חצי שעה. על זה אנחנו לא מבטרים. אבל אם הדלקת וזה קבע, אין אפילו שיעור למשך זמן ההדלקה. הדלקת וזה קבע. אז מעיקר הדין, קופסו, אין זקוק לו. בני אדם שירצו להחמיר על עצמם וכן להדליק, אז ההלכה מתייחסת אל אותם בני אדם, אם הם רוצים להחמיר. אבל אין שום מקום מבחינת ההלכה הצרופה, יש דין להדליק, וזהו. ואם זה קבע אחרי ההדלקה, אז אין זו קוקלו. אז הדברים נשמעים באוזנינו כלקט של קולות מאוד משונות, לא הגיוניות מבחינת המקום, מבחינת ה... פעולת ההדלקה ומבחינת החפצה של המצווה, דברים משונים מאוד. אין עוד מצווה מבחינת זמן המצווה, שהוא בבין השמשות. מי שתשכח המה, ועד שתכלה רגל מן השוק, לפי שיטת רוב הראשונים, מי שתשכח הכוונה מתחילת השקיעה. זאת אומרת, קבעו זמן לזמן שהוא לא זמן. שהרי בין השמשות אמרו חז'ל, זה משך זמן כזה שבו יש תערובת בין יום לבין לילה. יש דעות שזה גם יום וגם לילה, וזה לא יום וזה לא לילה, ויש דעות שבתוך המשך זמן של בין השמשות מתחלף היום והלילה כערף עין, רק אנחנו לא יודעים מתי זה בדיוק קורה, לכן נוצר זמן שנקרא בין השמשות. יש לנו כל כך הרבה מצוות עשה. יש מצוות עשה שמצוותה ביום, יש מצוות עשה שמצוותה בלילה, קרישמה של לילה, קריש בלילה, אז ביום הוא ביום, בלילה הוא לילה. זאת מצווה שמלכתחילה זמנה נקבע למתי שהוא לא יום ולא לילה. איזה מין דבר משונה זה? גם משך זמן המצווה הוא ממשך זמן לא מוגדר. אז לא רק עשיית המצווה ולא רק הנושאים האלה של הפעולה או החפצה, אלא אפילו הזמן של המצווה. הוא בזמן שהוא לכתחילה נבחר בזמן הכי פחות מוגדר. לא יום ולא לילה. ושוב מה שחשוב לציין. אנחנו לא מוצאים את זה כמקבילה, יש רש ממחת מצוות עשה, וכולם זוכיקות ברכה. אף אחת מן המצוות לא שמענו מימינו. יש מצוות שנהגות בין ביום ובין בלילה. יש מצוות שנהגות רק ביום, אבל מצווה שזמן מצוותה יהיה דווקא בזמן שהוא לא יום ולא לילה. זה לא דבר, משהו משונה. מה אתם אומרים? הגלות, אוי, אוי. הנה, היהודי אומר שזה הגלות. אנחנו בגלות. בוז חתו אני נוי להם ולכוי לו שעה כל ליב נוע. כן, מישהו הזכיר פה את העניין של הגלות. אנחנו בגלות. אז אני אקח את המערכת של ההלכות המאוד מעניינת הזו וננסה למצוא באמת את הבריח התיכון. מועד שבו נקבע החג הגדול הזה, חג החנוכה, היה מועד של משך זמן שבהיסטוריה, במה שנקרא פרספקטיבה ארוכת זמן, היה משך זמן קצר. היוונים כבשו את ארץ ישראל, השתלטו על בית המקדש, ולקחו את המקום הקדוש הזה והפכו אותו למקום חול מבוזה. עד כדי כך שהם לקחו את המזבח, וגרמו למקום הזה להפוך להיות למקום של הפך הקדושה בצורה הכי קיצונית. כמו שהגמרא מספרת מסכת עבודה זרה, שכאשר החשמונאים ניצחו, הם נכנסו לבית המקדש, והם צריכים לקחת את אבני המזבח ששיקצו מאנשי יוון, והם צריכים לגנוז אותם, בגלל שהם הפכו אותם לעבודה זרה. הלכו ועשו מהמזבח עבודה זרה. ולא הייתה ברירה אלא לסתור את המזבח ולגנוז את האבנים מפני כבודם, למרות שהקדושה פרחה, כמו שחזל דרושים מפסוק, ובאו בפריצים וחיללוה, הקדושה פרקעה, והיו צריכים מהר לבנות מזבח חדש בציון תחין. זה כמו שטויספס מביא מסכת סוקה, לא קל לבנות מזבח מהר, כיוון שהוא חייב להיות באבנים שלימות, שאסור להרים עליהם שום ברזל. זה כמו שטויספס אומר, שנמצאים רק בחלוקי הנער, בתחתית הים, אפשר למצוא אבנים שיהיו חלקים בלי פגימה, והם יתאימו. ואנחנו מדברים באותם ימים, שזה לא כל כך קל לקחת המודעים ולהצליל אותם בים ולהביא את האבנים. כל זה עשו אנשי אותו הדור. יוון החשיכה את עיניהם של ישראל כלשון חז"ל. ואז הגיעה מלכותם של בני חשמונאי כ-80 שנה. אחרי 80 שנה שוב הגיע רומי, רומי שחז"ל קוראים לה רומי תובד, רומי ימח שמה, כבשה שוב ולא השאירה כמעט שריד ופליט לעם ישראל בארצו. גלות גדולה גלתה לאלכסנדריה של מצרים, גלויות אחרות למקומות אחרים. אנחנו מבינים שכל המועד של חנוכה היה מאוד קצר טווח. אם אנחנו משווים למשל לפורים, יש לנו משך זמן ארוך מאוד שעם ישראל נהנה מהפירות של אותה ישועה גדולה. אותו ילד של אסתר ואחשוורוש כורש נתן הוראה לבנות את בית המקדש. זה היה בשלהי גלות 70 השנה, עם ישראל חזר לארצו לעוד 420 שנה. אבל כאן מלכות החשמונאים התמוססה מהר, ושוב עם ישראל חזר לגלות המאוד מאוד ארוכה, שמאז ועד היום עדיין לא נפסקה. זה אומר שכל משך הזמן של החג שאנחנו חוגגים כחג אחרון, מבחינת ההיסטוריה, הוא לא לקח הרבה מקום, הוא לא אפשר אורך נשימה, הוא לא נתן לנו אכילה שיש בה כדי סליעה. זה לא משהו שאפשר לעם ישראל לשבת רגוע ושענן בארצו. לא זמן, רחוק מאותו זמן כבר התחילו גזירות ושמדות, אפילו בארץ ישראל גופה, כפי שיוסיפון כותב, לא כל הארץ הפכה להיות תחת השלטון החשמונאי, ותוך כדי השלטון החשמונאי עם ישראל סבל סבל רב בארצו וגם בבזורה. זה אומר שיש לנו כאן איזשהו נס, שאנחנו בגישה המאוד אבסולוטית שלנו, שאנחנו אוהבים רק לקבל דברים שהם חד משמעיים, טוב או רע, לא היינו מסווגים בכלל את האירוע הזה כמשהו שבהיסטוריה הארוכה עשה טוב לעם ישראל, שהוא יצריך את החגיגה הגדולה הזו. וכאן אנחנו באים לציון ההפוך, שמשך זמן ימי החנוכה הוא משך זמן הארוך ביותר מכל החגים שעם ישראל חוגג, חוץ מאשר שמיני עצרת, שהוא רגל בפני עצמו. זה אומר שיש לנו למעשה שבעת ימי חג הסוכות ועוד יום שמיני. אין לנו שום חג שמשך הזמן שלו הוא 8 ימים. אז אם אנחנו קודם מעטנו בכל אותם עניינים שעמדנו עליהם, כל הנושא של המיקום ושל הגובה ושל הכמות והאיכות וצורת הפעולה, כל אלה נראים בעינינו כמשהו שמתגמד והולך, מעידך, זמן החנוכה הוא הזמן הארוך ביותר, 8 ימים. יש בו הלל והודאה בברכה, גם לשיטת הרמב״ם שבראש חודש לא מברכים, אבל בחנוכה מברכים, וזה הלל שלם, לא כמו הלל הקטוע של פסח. אז יש לנו את הזווית האחרת שמייחדת את חג החנוכה במשך הזמן שלו, ובמה שחזל תקנו בו, זה הלל, ההודעה ב-18, ההודעה בברכת המזון, ואנחנו מוצאים את המערכת כולה מתיישבת על קטע של 8, שמי שיודע קצת בספרות הקבלית, המספר 8 הוא הרבה מעבר למספר 7, שהוא למעשה המספר של היצירה, אלה הם שבעת ימי השבוע, שזה שבעת אבני הבניין, ושמונה זה אחד מעל הטבע. יש כאן מעין סתירה בין הדברים שבהם אנחנו מוצאים את הצמצום, את ההמעטה, מול הדברים שבהם אנחנו מוצאים את הריבוי. ואין ספק שכפי שאמרנו, כל פרט ופרט בהלכות חנוכה אמור לתת לנו הדרכה, אמור לתת לנו את היכולת להפיק לקח לרמות המעשיות של איך שורד עם בני ישראל בגלות החשוכה. אנחנו יודעים שהפסוק אומר נר השם נשמת אדם. אנחנו יודעים שלנר יש מקבילה באופי האנושי. ואנחנו יכולים איכשהו להבין שאם הקדוש ברוך הוא, שהוא מתכנן את העולם בתכנון מאוד מדויק, יודע שעם ישראל אמור לצאת לגלות כל כך ארוכה, והוא מצייד אותו בחג האחרון שמשאיר רושם שזה חג החנוכה, זה אומר שדווקא מאפיינים המיוחדים האלה הם שנותנים לחנוכה את היכולת להאיר לנו את חשקת הגלות. זה המון תלוי בנו, כמה שאנחנו נשים לב למה שקורה סביבנו, עד כמה שאנחנו נבין מה רוצים מאיתנו באותם 8 ימים. אז בגדול, 8 ימי החנוכה שהם מתייחדים בכל הדברים שייחדנו את הדיבור עליהם ודברים נוספים שלא כאן המקום להאריך, מחייבים אותנו למצוא את ההגדרה הנכונה לחג הזה על המאפיינים המיוחדים שלו. אמר כאן יהודי יקר שיש כאן עניין של סמל לנושא של הגלות. וכמו שאנחנו אומרים, אכן כך, חג החנוכה אמור לצייד אותנו בצידה לדרך. יש 80 שנה שעם ישראל קיים את המצווה הזו, אבל אחרי זה היו צריכים לקחת את החנוכיות בכיס וללכת לגלות. הירושלמי בפרק החמישי של מסכת סוכה מספר סיפור נורא והיום על מה שקרה באלכסנדריה, שלפי ערך אותם זמנים אנחנו מבינים שזה קרה די סמוך לתקופה שאנחנו מדברים עליה. זו תקופת אלכסנדריה של מצרים שהפכה להיות מרכז יהודי מהגדולים בעולם. באותו מרכז יהודי שם היו מאות אלפי יהודים שהתרכזו במצרים, שלפי מי שמכיר את המפה, זה היה מקום לא רחוק לברוח אליו. שם במצרים, באותה אלכסנדריה, שם נבנה בית הכנסת הכי גדול שהיה לעם ישראל בדורותיו. מספר הירושלמי שהקיסר שקראו לו טריאנוס יצא לכבוש את הברברים. עד היום מוכר השבט הברברי. מדובר באזור סודן, אפריקה. ומה שקרה, שבאותה שנה, בליל תשעה באב, נולד לפריצה הזו, בן או בת, יש גרסאות. ובאותה שנה בחנוכה, שאחרי אותו תשעה באב, מת אותו בן או בת. ומה שקרה זה שהיא ראתה את היהודים באלכסנדריה, בתשעה באב צמים, ובוכים ויושבים על הרצפה. ובחנוכה, היא ראתה אותם מדליקים נרות. שלחה טלגרמה אל בעלה, עד שאתה כובש את הברברים, בוא תעשה פה סדר עם היהודים האלה. כשנולד בי ילד, הם בחו, ישבו על הרצפה. כשנפטר הילד, כשמת, הם הדליקו נרות. חזר טריאנוס, הרג את כל היהודים, וכמו שנאמר שם, שמדובר במאות רבות של אלפים, עד שהיה דמם זורם והולך. ואז ניגש אל אנשים ושאל, מה אתם רוצות? רוצות להמשיך לחיות? תפתחו להינשא אל הגויים. אמרו לו, לא, תעשה לנו מה שעשית לגברים. שחט גם את הנשים. ומאז נגדעה קרן ישראל. זה ירושלמי. מה שאומר שחג החנוכה לא שרד הרבה זמן בגלות הזו של אלכסנדריה של מצרים, ועוד הפך להיות לסיבה ולגורם הישיר לזרז של הריגת מאות אלפי בני ישראל, אנשים ונשים, כבוד הנר חנוכה שהודלק באותו יום שבו מת הבן של הפריצה. נותן לנו איזושהי פרספקטיבה על החג שכמו שהוא רק נוצר, הוא כבר בקושי שרד. ואנחנו היום ב-1000 תפשין סמכתת, ברוך השם, ישראל על אדמתו חלקם, ובפזורות העולם, ישראל, עם ישראל חי, הוא קיים, והוא מדליק נרות חנוכה. והוא מדליק נרות חנוכה מתוך הבנה של הנרות האלה יש מה לומר. של ההדלקה הזו יש איזה מסר. וזה מסר שאמור להוביל אותנו מאותו אירוע הכי אחרון עד לאירוע הכי ראשון בבוא הגואל. כמו שאומר דוד המלך, ערכתי נר למשיחי. הרד"ק אומר שפשטו דברי דוד המלך, קאי הנר חנוכה. שנר חנוכה הוא ערכתי נר למשיחי, הוא ההכנה, ההיערכות של עם ישראל לתקופה הבאה עלינו לטובה במהרה בימינו אמן. אז נעבור על אותם פרטי הלכות שדנו בהם. המיקום של פתח ביתו מבחוץ, המיקום של למטה מעשרה טפחים, היכולת לצאת ידי חובה והשתתפות בפרוטה, נותנים לנו את ההרגשה שאותו נר הותקן מלכתחילה כדי לחסות על הרבה נתונים גלותיים. כשבן אדם יש לו בית והוא יכול להדליק נר בתוך הבית, זה קל יותר, זה מיושב יותר, זה אולי עם יכולת יציבות טובה יותר. אבל כשמצווים על מישהו להדליק נר בית מבחוץ, אנחנו מבינים שמתייחסים לאותם מקומות ולאותם דורות שיש יותר אנשים בחוץ מאשר בפנים, שיש בקושי בית לגור בו, ואנחנו מתייחסים למה שהבית מאיר החוצה ולא למה שהבית מאיר פנימה. ואנחנו מורידים את הנר חנוכה למקום חשוך, ואנחנו משתמשים בפתילה ושמן שנפסלו לכל חפץ אחר של מצווה. זה אומר שאנחנו אמורים להבין דרך המסר הזה שחג החנוכה מלכתחילה נועד לעודד, להאיר את המקומות שמטבע בריאתם הם פחות מסוגלים לאור. זה החוץ, וזה הלמטה, וזה החושך, וזה הבין השמשות. בין השמשות יש לו הגדרה אחת, זה זמן לא מוגדר. זאת ההגדרה שלו. כמה יהודים מאחינו בני ישראל יושבים על המשבצת הזאת? הם לא מוגדרים. אנחנו כן יודעים שזה לא יום, וזה לא לילה. אנחנו כל כך הרבה יכולים להגדיר אנשים במה שהם לא. אתה פוגש יהודי ואתה שואל אותו, מה אתה? אומר, אני לא חרדי. אני שואל, אבל מה אתה כן? אומר, אני לא חרדי. אני לא חסיד. אני לא מסנגד. אני לא. מה אתה כן? מה אתה כן? אני אגיד לכם מה הוא כן. הוא בן השמושס. הוא לא יום והוא לא לילה. ומה הוא כן? הוא הכל וכלום. הוא גם יום וגם לילה וגם לא יום וגם לא לילה וגם כערף עין זה נכנס וזה יוצא. היום הוא זה ומחר הוא זה. חוסר הגדרה מדויקת לאנשים ששייכים לעם כל כך מוגדר. חוסר הגדרה. אני לא מדבר על אותם יהודים שמחפשים לחבוש את הזהות היהודית, שמחפשים לברוח מהזהות היהודית. גם זה קיים לדאבוננו. חלקים גדולים מהעם הזה נתלשים מרצון לדאבוננו הרב. אם כי חשוב לציין שדווקא לאחרונה יש בהחלט התעוררות מאוד גדולה בכל קצוות תבל שהעם היהודי מתעורר. הוא מתעורר עם הגאווה היהודית, עם הרצון להיראות יהודי וללמוד יהדות. יש בהחלט תנועה בכיוון ההפוך, מה שלא הייתה שנים רבות. אבל עדיין אנחנו מוצאים המון יהודים שההגדרה שלהם מתבססת על השלילה ולא על החיוב. הם יודעים מה הם לא, והם לא מצליחים להגיד מה הם כן. הם גדלו במוסדות מסודרים, הם גדלו מתוך משפחות מוגדרות, והם בני הדור הצעיר כבר תוהים אם הם שייכים לאותה הגדרה כמו ההורים או לא. והתהייה הזאת יכולה לפעמים לקחת כל ימשך ימי שנות חייהם. הם מתחתנים מתוך חוסר ידיעה, הם מקימים משפחות מתוך חוסר ידיעה, והם מובילים את המשפחות לחוסר הידיעה שלהם. חוסר הגדרה. המעניין הוא שחוסר ההגדרה גם בפעמים רבות לא מפריע להם. אם זה היה מפריע להם, היו נמצאים במצב טוב יותר. לא מפריע להם. אבל אם תגיד, אתה לא רוצה לדעת מי אתה, מה אתה, לאן אתה שייך, איזה חלק בשולחן ערוך אתה מקבל, באיזה חלק אתה מזלזל. לאיזה קטגוריה אדם שייך את עצמך. גם לא מפריע לו. זה לא מפריע לו שהוא לא מוגדר. יש לנו אנשים שהם בין השמושות. וכמו שאמרתי, כל המצוות כולם מופנות אל משך זמן מוגדר מלבד המצווה הזו. זאת מצווה שהיא מסתדרת עם פתילות ושמנים שלא רואים לשום מצווה. זאת מצווה שהיא מתמודדת עם גובה אפס, והיא לכתחילה מחבבת ומייקרת אותו. זאת מצווה שנמצאת ברחוב, וזאת מצווה שמבחינת משך הזמן שלה היא אמורה להיות בזמן הלא מוגדר. כשאנחנו מנסים להמשיך למתות את הקו הזה, אנחנו מוצאים שחזל מלכתחילה נתנו אפשרות לאנשים עוד יותר רחוקים להיות מחוברים אל המצווה הזו. אתה רואה סוכה, אתה לא מברך. אתה רואה שופר, אתה לא מברך. אתה רואה יהודי אוכל מצה, אתה לא מברך. אתה מחוץ. אם אתה לא מצטרף לאכילת המצה, אתה מחוץ. אתה רואה מרחבוקה, אתה מברך, בגלל שחנוכה מלכתחילה נועדה לחבר את אלה שאפילו לא הגיעו לרמה של הזדקקות לנר חנוכה. ואתה מרגיש מחובר אליהם, והם מרגישים מחוברים אליך, והחיבור הזה יש לו בהחלט סיכוי להביא בעקבותיו חיבורים נוספים. זו המצווה היחידה שאתה מתחבר אליה, אם אתה קצת יותר בעל מדרגה בפרוטה, ואם לא, בריאה. ריאה מחברת, יש לה חיבור. אנחנו יודעים שאסור להסתכל בפני אדם רשע. המהר"ל מפראג כותב בחידושיו לאגדות תש"ש מסכת חולין. כל ראייה מחברת. אתה מסתכל על אדם רשע, ברמה מסוימת נוצר חיבור ביניכם. והחיבור הזה יש לו בהחלט עלילות להזיק. מה שמלמד אותנו מסברה, שכשאנחנו מסתכלים על דבר טוב, ועל אדם צדיק, או על חפץ של מצווה, יש פה איזה חיבור. אבל לא מצאנו ברכה על כזה חיבור. חוץ מהרואה נר חנוכה. ללמדנו שלנר חנוכה יש איזושהי סגולה להתחבר אל אדם מהחוץ יותר מאשר על כל מצווה. חיבור כזה שמצדיק ברכה בשם ומלכות. אנחנו מאוד זהירים בברכות. ספק ברכות להקל. אנחנו לא מקילים ראש בנשיאת שמו של השם יתברך לשם. אנחנו מוצאים פה את המצווה המסוימת הזו, נותנת אפשרות לבן אדם לברך ברכה בשם ומלכות, בלי שום עשייה, בריאה, בחיבור. הרמב"ן המפורסם בפרשת בעלותך, מסביר את דברי המדרש, שאלוקים אמר לאהרון הכהן, שלך לעולם קיימת. מה שאתה מצווה לעשות בפרשת בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, זו מצווה שתהיה קיימת לעד. והרמב"ן בדרכו הטובה תוהה, מה זה יותר קיים לעד מכל הדברים שנגנזו במשכן ונחרבו במקדש? אין לנו היום מנורה, ואין לנו תבואי לסמנור, ואין לנו מזבח, ואין לנו לא מזבח חיצון ולא מזבח פנימי ולא כתורת ולא קורבנות ולא כיור ולא קנו ולא שום דבר. אומר הרמב"ן ששלך לעולם קיימת מתייחס לנר חנוכה. נר חנוכה הוא המשך של נרות המקדש. שלך לעולם קיימת. אלוקים נותן לאהרון הכהן מתנה. המתנה אומרת שמה שאתה עושה בבית המקדש כשאתה מעלה את הנרות, זה יימשך לעולם. זה אף פעם לא ייפסק מעם ישראל. דרך נר חנוכה. זה אומר שנר חנוכה לא רק מחבר אותנו אל המצוות, אלא הוא מחבר אותנו אל הדבר היקר ביותר שנלקח מאיתנו, אל בית המקדש. זו ההגבלה באותה גלות מצרים עצובה, שאותו תשעה באב, אותו נר חנוכה, היו שניהם הגורמים האחרונים לכיליון של הגלות. יש קשר בין נר חנוכה לבין בית המקדש. זאת האפשרות היחידה של כל יהודי באשר הוא שם, להיות קשור אל בית המקדש. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה המאוד מעניינת. בבית המקדש עצמו, כשהוא היה בנוי, רוב חלקי בית המקדש היו מחוץ לתחום לרוב חלקי העם. רוב חלקי העם, הישראלים והלוויים, ושאר כאלה שהייחוס שלהם לא היה מי יודע מה, הורחקו מהמקומות הקדושים. מהעזרה פנימה יכל להיכנס רק הכהן. מהיכל פנימה בשעת עבודה והקטרה רק הכהן הגדול. יש בהחלט בבית המקדש חלקים שהם חוץ לתחום, לאנשים שהם מרכיבים את רוב העם. ואף על פי כן, כל עוד בית המקדש היה בנוי, והיה עם שהיה לו בית מקדש. הדבר היחיד מכל כלי המקדש שניתן לעשות בו את השימוש גם כשהוא מחוץ למקדש, זו המנורה. הרמב״ם כותב את ההלכה המאוד מפורסמת שגדולי האחרונים דנו בה באריכות. העבודה של הכהן בבית המקדש במנורה היא להטיב את הנרות. אחרי שהכהן הטיב את הנרות, הוא יכול להוציא את המנורה החוצה, וזר יכול להדליק את המנורה בחוץ, ואז הכהן יכניס אותה פנימה. פלא והפלא. כך כותב הרמב״ם. מי עוד כמו הרמב״ם שיכול לפסוק לנו הלכות בענייני בית המקדש? המנורה זה האביזר היחיד שיש לו תיאורטית את היכולת להיות מחובר אל כל עם ישראל. כל יהודי ויהודי באשר הוא, יש לו את היכולת להדליק את המנורה בבית המקדש בהיותו בנוי. יעמוד בחוץ וידליק את המנורה. וכשאנחנו שמים על לב את ההגדרה הזו של פתח ביתו מבחוץ, מול ההגדרה של הרמב״ם הוציא את המנורה לחוץ, אנחנו רואים שיש כאן הגבלה מאוד ישירה. הקטע הזה של הבחוץ הוא לא דיאבד. הקטע הזה של החוץ הוא לכתחילה. יש פה חוץ שנבחר כדי לשמש חוץ. חוץ שמחבר בין עבודת מקדש שנבחר לאהרון הכהן, והיא היחידה שיכולה להיעשות מחוץ למקדש. מה שאומר שלך לעולם קיימת, שכאשר חנכו את המשכן וכאשר חנכו את בתי המקדשות, ידעו שהקדושה הזו היא קדושה לשעה, זו קדושה שעתידה להסתלק, אבל כשהדליקו את הנרות ידעו שההדלקה הזו יתקיים בה שלך לעולם קיימת. יש דבר שלעולם לא יסתלק מעם ישראל, זו המנורה. וכמו שהר"ן כותב בחידושיו למסכת שבת בדף כ"א עמוד ב', שכל הדלקת המנורה של נר חנוכה נעשתה זכר למנורת המקדש. יש לנו אפשרות בחג החנוכה לאסוף את כל פרטי ההלכות ולחשוב על מה אנחנו עושים. יש אנשים שמדליקים היום בפועל בחוץ, זו ההנהגה שלהם, ועל פי ההלכה לדעתם לא יוצאים בפנים. עד כדי כך שמספרים שהגאון הגדול מורן הרב אלישיב שליטה, כשהוא היה בבית חולים לפני משך זמן, כשלא עלינו המצב לא היה כל כך טוב, היה בימי החנוכה, הוא סירב להדליק בחנוכיה שהביאו לו לחדרו, לשרב אלישיב נוהג להדליק בחוץ. והוא שלח פרוטה כדי להשתתף בהדלקת נר חנוכה של שכן שלו ברחוב חנן. בגלל שגדול הדור נמצא בבית חולים והביאו לו חנוכיה עם כל ההצטרכות, אבל ההנהגה שלו היא שמדליקים בחוץ ולא בפנים. לאותם קהילות זה מעכב בדיעבד. ישנם שמדליקים בפנים, קהילות החסידים מדליקים בפנים, מניחו על שולחנו ודיו בגלל שושת הסכנה. מה זה אומר? זה לא אומר שמה שנאמר פתח ביתו מבחוץ התבטל. אני אגיד לכם מה זה אומר. זה אומר שהחוץ נכנס פנימה. זה אומר שאנחנו היום בסלון שלנו נמצאים בחוץ. בגלל שאנחנו הכנסנו את החוץ לתוך הבית, אז לא צריכים לצאת החוצה כדי להיות על פתח הבית מבחוץ. אנחנו בחוץ בתוך הבית שלנו. בתים פרוצים שהקירות שלהם לא עמידים, אין חדרים אטומים, רק שפוחדים נסקט, ואז אומרים לכל האנשים, תדעו לכם שהחדר האטום מבחינת הגיונית, מבחינת מתמטיקה, לא יעזור הרבה. יכול להיות שהוא יעזור, שהכימי לא יחדור. אבל אם הטיל ייפול חלילה לבניין הזה והוא יקרוס על 30 קומותיו, זה לא יהיה נפקמינה גדולה אם אתה תמות בחדר אטום או בחדר לא אטום. יש לך סיכוי לנשום קצת יותר ולהגיד את הוידוי בכל רם אם אתה תהיה מחוץ לחדר האטום. אבל טוב, כלל ישראל עמד בהמונה לקחת מסכות הבח ולנסות להידחף לחדרים אטומים, ביודעו שהדברים האלה, אלה הם תרופות אליל, הבל הבלים. אבל מה לא עושה בן אדם כדי להציל את הגוף שלו? אז הוא יעשה אפילו דברים כל כך שטותיים. עשרות אנשים עשרות אנשים הובלו מידי הזקה והזקה לבית חולים, בגלל שהם נשמו עדים מועלים של אקונומיקה. ואם תשאלו, מה קרה שהם נשמו אקונומיקה? בגלל שמישהו אמר שאם לוקחים סמרטוט וטובלים אותו באקונומיקה, ושמים אותו על יד הרצפה, איכשהו הטיל הכימי בורח ממנו. מישהו אמר, ריבונו של עולם, תחשוב, מה? אבל ככה אמר, אתם יודעים מה שקרה, אני מדבר על עשרות מדי יום, ואלפים במשך התקופה שהגיעו מהרלה של אקונומיקה, למה הסקאט לא הגיע, אבל אקונומיקה הרגה אותם. אז אנחנו רואים, אנשים פשוט משתתים, מאבדים את השכל. למה אנשים מאבדים את השכל? הם חרדים למר גורלם. הם מנסים לעשות את הבית שלהם למבצע, כמה שהם יכולים. חדר אטום, סמרטוט, אקונומיקה, עם דבק, מה לא? אבל כשאנחנו מדברים על סכנות רוחניות, כשאנחנו מדברים על רחוב שחודר לתוך הבית, אנחנו הופכים להיות מאוד אופטימיים. הילד מתחיל לשמוע נגן, אולי תקשיבו מה הוא מקשיב. יהיה בסדר. והנגן הזה, מאיזה בית יוצר הוא מגיע? יהיה בסדר. ומשמיעה לא טובה, מגיעים לראייה לא טובה, ומראייה לא טובה, מגיעים לסטנדרטים לא טובים. זה בתוך הבית. בשעת הסכנה מחור שולחנו ודיו, מה שאומר, הלוואי שבתוך הבית תציל אותו מהחוץ. בוא תציל את הבית שלו, יהיה מפתח ביתו לחוץ. אז אנחנו מדליקים נר חנוכה בתוך הבית, כדי לגרש את החוץ מתוך הבית. אז כך או כך, אנחנו מגיעים לחג חנוכה, ואנחנו טעונים בגלות ששוחקת אותנו. היא שחקה אותנו בתקופות הקשות כשהיינו בניסיון העוני, והיא שוחקת אותנו בניסיון העושר. אומנם העולם מתנועע, אומנם הדולר פוחת והולך ועולה ויורד, אבל עדיין אנחנו מול הדורות הקודמים נמצאים במצב כלכלי בהחלט, בהחלט מניח את הדעת. אבותינו ואבות אבותינו סבלו, הם סבלו לפעמים מחרפת רעב, והם סבלו לפעמים מחוסר מקום מוגן ומחוסר דיור, והם סבלו מעניינים כאלה של חוסר לבוש הגון. אלה דברים שקרו עד לפני 60 שנה, 50 שנה, 40 שנה. תשאלו את אבותיכם, תשאלו את כל מי שהחוטים הלבנים נמצאים בצורה בולטת בזקן שלו, והם יספרו לכם איך הייתה נראית הילדות שלהם, מה עלה על השולחן, איך היו נראים המחברות, וכיצד היו מחממים את הבתים. לא יקר. זה לא קיים היום, כמעט שלא קיים. ברוך השם, בציבור שלנו, יש לנו את היכולת לתת לילדים שלנו את הזוג נעליים החדש לפסח, אחרי שקנו חדש לחנוכה. יש לנו את היכולת לתת את המאכלים בהחלט ברמה סבירה. אין לנו ישיבה שמריבה את הבחורים שלה. אנחנו ברוך השם אוכלים טוב ויושנים טוב. ואז אנחנו נמצאים בשאלה שהיא שאלת השאלות. האם אנחנו מספיק חזקים בחוסן האמוני שלנו? האם אנחנו מספיק חזקים בחוסן המצוותי שלנו? האם אנחנו יודעים להעריך את כל מה שנעשה עבורנו? האם אנחנו עמידים בשעת מבחן? האם אנחנו יכולים להתגבר על היוון בת זמננו שהחשיכה את עיניהם וליבם של ישראל? זו שאלה מאוד מאוד רצינית. זו שאלה שאנחנו חייבים לעמוד מולה באומץ וביושר. ולשאול האם אנחנו כאנשים שמחנכים ילדים, האם אנחנו כסבים שמחנכים נכדים, האם אנחנו כמגידי שיעורים שמחנכים תלמידים, והאם אנחנו כתלמידים מובטחים בעצמנו שיש לנו את החוסן הרוחני לא להתפתות, לא להתפתות בפני פיתוי של עושר. האם אנחנו בטוחים שאם יגיע אלינו בן אדם, אלינו או אל ילדינו או אל תלמידינו, יגיע בן אדם באמצע סדר ויאמר, אני יכול לסדר לך עכשיו $25,000. תבוא איתי, יש יהודי אחד, אני ואתה מגיעים, $50,000, חוצי שלי, חוצי שלוך, יחלו יקרו. הוא אדם אמין. ומה שעומד מולו זה רק דבר אחד. אני עכשיו באמצע הסדר. ונבחר את עצמנו. יש לנו את החוסן. $25,000, יעשה אדם חשבון, אני אוכל ללמוד הרבה שעות. $25,000, זה לא נופל מהשמיים כל יום. זה הרבה כסף. גם כשהדולר הוא לא במיטבו, זה עדיין הרבה כסף. מי מאיתנו יעמוד ויאמר, אם זה יכול לחכות עד השעה אחד, אני איתך. אבל אם לא, זה עכשיו אמצע הסדר. אני בחור ישיבה. זה הזמן שאני לומד תורה. לא יכול ללכת. לא יכול, יש לי קיר. אני לא יכול, יש לי עקרונות. אני לומד. המפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה 25 אלף דולר זה? הרי זה מתחייב בנפשו. זו משנה. זו משנה. תעמוד מול הניסיון הזה ותאמר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, אני ממשיך ללמוד. האם חינכנו את הדור לערך הזה? האם כל אחד ואחד מן הנמצאים פה יכול לנסות לשוות לעצמו את המבחן הזה ולומר, הייתי עומד במבחן? ואתם יודעים, לעמוד במבחן אפשר בכמה צורות. אפשר לקבל 100 במבחן. 100 קרי, לא בא בחשבון, וייסר בגימורי. אפשר גם לעמוד במבחן מהססנות ומפחדנות ומחוסר ודאות, אם זה באמת יהיה בסוף 25 אלף דולר. אבל אז, אני נשארתי יושב על הסטנדר, אבל ליבו בל אימו. הראש הוא בדולר. ואז יכול להיות שבאמת יותר טוב שילך. הוא יושב בבסמדרש, אבל הוא לא בבסמדרש. הוא נפסל ביועצה. כך אומר השפת סמס בחידושי למסכת זבוכת. למה כהן שנרדם במקדש צריך כשהוא כאן לעשות קידוש ידיים ורגליים? הרי עץ החדש לא זוכה קידוש וידיים ורגליים חדש. אומר השפת סמס, משום שמי שנרדם, אז הנשמה שלו הרי פרחה ללמעלה. מה שנשאר בבית המקדש זה רק חבילת עצמות. ויש דין שמי שיצא מבית המקדש, כשהוא נכנס הוא צריך שוב לקדש ידיו ורגליו. אז השפת סמס בזבוכים בדף י"ט אומר, היושם נפסל ביועצה. אומרים שהרב מבריסק שלמד כסדר את הספסמס על מסכת זבוכים, אין הרבה חיבורים, לא היו אז הרבה חיבורים. הוא אמר, זה הקטע היחיד שבו הספסמס כותב כמו רבי ולא כמו גאון. דוס לשון הרבי שזך. אבל הוא אומר, צער רבי שזך, שיהיה רבי שזך. מי שיושם הוא בחוץ, אז אתה יושב עליו בסנדרש, ואתה חולם על 25 אלף דולר, אז אתה לא בסנדרש. אז מי מאיתנו הוא זה שיכול להיענות לקריאה, מי להשם אליי? מי להשם? אני בן ישיבה, תורתי אומנותי, אני לא מתחשב ביכולת של הרווח של 25 אלף דולר מול טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. בשום אופן. בשום אופן, אני צריך ללמוד. זה ניסיון. זה ניסיון שאנחנו יכולים לבחון את עצמנו על העקרונות שאנחנו כל כך רגילים לומר, ואולי לא מספיק חושבים עליהם בעומק, אם זה באמת כך. האם שאנחנו בתוך הבית, אנחנו באמת בתוך הבית? האם העקרונות שלנו הם עקרונות? האם הקווים האדומים שלנו הם קווים אדומים? לא לשקר, לא להחציף, לא להלעיז פנים, לא להלעיז אחד על חברו, לא לספר לשון הרע, לא להשמיץ, לא לגדף, אלה דברים שאלוקים ציווה אותם. אנחנו כבני תורה חייבים לבחון את עצמנו. ואם זה מגיע למצב של מבחן, אם אני לא אומר כמה מילים כאלה ואחרות, יחשבו עליי שאני לא חברמן, יחשבו עליי שאני לא אין, יחשבו עליי שאני תמים, אז זה תשלום שאתה משלם כדי לשמוע לקולו של אלוקים. בוא נראה אותך עומד במבחן, זה נכון? יגידו שאתה חנון, אני יודע איך קוראים לזה, יגידו שאתה תם בחיל הים, יגידו מה שיגידו. אבל אתה לא רוצה לשמוע. אתה אומר, החופץ חיים לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע. אתה תפסיק, זה עכשיו מצווה לשמוע, זה עכשיו הבחירות. עכשיו זה הזמן, עלינו אתה או לצרינו. תישאר, תישאר, תעמוד בניסיון. אלה ניסיונות. יום יום יש לנו ניסיונות. יש לנו שנה שנקראת מוצא שביעית, שעליה כתובים הדברים הכי גדולים, מוצא שביעית בן דוד בו, בזוהר כתוב שנפתחים היכלות מיוחדים. מה אתם חושבים עושה השטן? ביום כיפור יש לו חופש. בראש השנה הוא עובד. עד ערב יום כיפור הוא עובד, ומוצאי יום כיפור הוא נכנס לעבודה. מה אתם חושבים הוא ביקש מאלוקים על שנת תשס"ט? אני אומר, השטן לא מבקש שום דבר ממך אלוקים. רק שתי מערכות בחירות בארץ ישראל, ואני מסודר. לא צריך יותר שום דבר. רק סדר לי את זה ותן להם שהם יפתיחו ושהם ידפקו על חטא ושמתוודו על עברות שהם לא עשו, ושמקבלו קבלות. תן לי את שתי המערכות האלה, יש לי אותם בכיס. ובמערכה הראשונה, בסיבוב הראשון הוא ניצח, עוד מעט הולכת להיות מערכה נוספת, מי יודע איך זה ייראה. זה תלוי בנו. זה תלוי בנו. תאמינו לי, השטן יודע בדיוק מה הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל דרך גלות ארוכה וחשוכה וקשה ומייצרת, פעמים בגשמיות, פעמים ברוחניות, ניסיונות. ואלוקים מצייד אותנו באחד שהוא אחד מעל השבע, מה שנקרא מעל הטבע, כמו שכותב המהר"ל. זה אומר, כיוון שהוא מעל הטבע, יש לו את היכולת להשפיע על שנה שלמה. כל שנה כשמגיע החג הזה, הוא משפיע על עם ישראל אורות שאפשר להתעלות בהם במשך שנה. אפשר לשאוב מהם כוח, אפשר להתמלא, למלא את הבטריות, להיות באנרגיות חיוביות יהודיות. זה חנוכה. זה באים לקראתנו. באים לקראתנו בכל העניינים הטכניים. תשתתף בפרוטה, תסתכל על הנר, תקנה שמן פסול, אתה לא צריך בית בשביל זה, הנמטה מעשרה טפחים, מה שאתה רוצה אני אבוא לקראתך. אתה תדריק אותו והוא ייחבא, גם טוב, לך הביתה, גמרת את המצווה. אבל כשאתה עומד שם, ברגע הזה של בין השמשות, ואתה מדליק את הנר, ואתה אומר אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, תחשוב על מה שאתה אומר. תחשוב על כך שהנר הקטן הזה אמור להיות מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. הנר חנוכה הזה אמור לקיים את מה שנאמר בנביא נחום, גם כי ישב בחושך השם אור לי. זה הנר מצווה ותורה אור שאלוקים נתן לך כאקט חיצוני שאתה עושה, ויש לו את היכולת. אם אתה פותח את הלב ואתה פותח את כלי המחשבה שלך, אתה יכול לקחת את הנר הקטן הזה ולהיצמד לאור. וההיצמדות הזו לאור הוכיחה את עצמה שנים רבות. עם ישראל יצא לגלות לפני כל כך הרבה שנים. 2,000 שנה. אתם יודעים מה זה 2,000 שנות גלות? 2,000 שנות גלות. 100 כפול. עוד ועוד ועוד ועוד. לא כפול 8 ולא כפול 10. והשנים האלה לא הפקיעו מעם ישראל את התורה ומצוותיה. וכשאנחנו מנסים לשחזר לאחור, יש לנו את האמרה של החידושי ערים שאבני נזר מביא, שמעתי מפיו, שמה שמחזיק את עם ישראל בגלות זה הנר חנוכה. גם כי ישב בחושך השם אור לי, זה הנר חנוכה. זה הנר חנוכה שהקדוש ברוך הוא ופמל ידילי וכל מלאכי השרת יורדים למטה מעשרה טפחים כדי לראות איך שיהודי מדליק נר חנוכה. וכדי שהדבר הזה יהיה לו קיום מעבר לחוקי הטבע, הוא משמש 8 ימים. ואותם 8 ימים הופכים להיות לימי שמחה לשיטה הרמב״ם, ימי שמחה. כשהרמב״ם אומר את המילים ימי שמחה, נוצר מצב סטטוס הלכתי חדש. ימים רגילים שהפכו להיות לימי שמחה. אלה ימים שבהם יש הלל והודאה. אלה ימים שבהם בן אדם יכול להיות מחובר אל ההלל וההודאה. הוא יכול להיות מחובר אל מה שעומד מאחורי אותם הוראות תורניות באותה מסכת חנוכה. ישנה תמיהה מפורסמת שתוהים כמה מן האחרונים, מדוע לא מצאנו במשניות את הדינים של חנוכה. זו רק סוגיה במסכת שבת, מהי חנוכה דתנו רבנם. הנר חנוכה מופיע במשניות פעמים מאוד בודדות, בצורה לא ישירה. על ביקורים נאמר שאומרים, יש את העניין של הבאת ביקורים, מאחד ועד החנוכה מביא ואינו קורא, מוזכר חנוכה. בדיני מזיק ונזק, יש דין שמי ששם את הנר שלו בחוץ, עבר בעל פשטן, אז בעל הנר חייב, אבל אמר רבי יהודה, בנר חנוכה פטור. משנה והמניח, כבדרך אגב, הופיע חנוכה. הופיע עוד פעמיים חנוכה, תמיד בדרך אגב. אבל חג כזה, על פורים יש לנו מסכת שלמה. פורים זה יום. הוא יום. חנוכה הוא 8 ימים. אין מסכת. אין משנה. פלא ואפלא. יש המון תשובות על השאלה הזו. בין שאר התשובות, ישנה תשובה שאומרת שהתקופה שרבי כתב את המשנה הייתה תקופה שהם היו תחת שלטון רומאי, ואסור היה להם לפרסם את ענייני החנוכה. אז החנוכה היה לו את ההיבט של הניצחון על יוון, והעם הרומאי לא אהב את זה. ורבי הקדוש היה אנוס, והוא פשוט היה חייב להסתיר את זה. אז שימו לב, מי שנתן לנו את היכולת לשרוד, היו המשניות של רבי הקדוש. וחנוכה הייתה במצב סיכון גבוה כל כך, שאפילו לא נכנסה למשנה. הוא ניסה רבי הקדוש בכמה מקומות לרמז, שאנשים ילמדו מהחג ועד החנוכה, מביא ואינו קורא, והם ישאלו, מה זה חנוכה? ואז הם יגידו למאי חנוכה, והם יגידו לתונו רבונו. תחשבו רגע, רבי הקדוש יושב, כותב משניות, כדי להעביר את עם ישראל מתקופה לתקופה. עד תקופתו של רבי אסור היה לכתוב. רבי הקדוש החליט עת לעשות לשם הפרו תורתך, מתוך ידיעה שאם לא תהיה תורה שבעל פה, תורה שבכתב תיעלם. בדורו של רבי עוד היו אנשים שידעו את כל התורה בעל פה, אבל הוא ישב והפר חוק, אסור לכתוב. דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לכתוב אותם. הוא כתב, הוא עשה עבירה למען עם ישראל, בידו שאם הוא לא יכתוב, זה לא יסלוט. אם זה היה צורד בלי לכתוב, הוא לא היה כותב. אסור לכתוב. אז הוא כתב. ואת חנוכה הוא לא יכל לכתוב. היה סיכוי מאוד גדול שהחנוכה הזה פשוט ייעלם. הרבה דברים נעלמו מאיתנו. כל ספרי השו"ת הראשונים והאחרונים מלאים בשאלות ותהיות, שאנחנו לא יכולים היום להכריע מה היה, בגלל שעברו הרבה שנים. יש כל כך הרבה שאלות בעבודת בית המקדש. 830 שנה היה בית מקדש. חוץ מ-40 שנה במשכן. למה לא יודעים? דברים הכי בסיסיים, שהיו יום יום בבית המקדש, אנחנו לא יודעים. עבר זמן. אנחנו בגלות, שכחנו. איך היה כתוב על עציץ קודש להשם? בשורה אחת, בשתי שורות. מחלוקת. למה מחלוקת? תסתכל. אין לי איפה להסתכל. חרב הבית. אין לי כהן גדול. אז בסדר, חרב הבית. תלך למקום איפה שיחסנו את הציץ, תוציא אותו. מה יחסנו? הרומאים לקחו אותו עזדם. איך היה כתוב קודש להשם? בשורה אחת או בשתי שורות? לא יודעים. לא יודעים. זה הרי דבר שהעם ישראל עמד נדהם, הוא ראה את הכהן הגדול. הוא ראה את הציץ. 800 שנה. אבא סיפר לבן. אתה יודע שהייתי בבית המקדש? אתה יודע שראיתי את הכהן? אתה, עצמך, ראיתי בבית הייתי. אם היום יושב חסיד זקן ומספר לנכד שלו, אתה יודע שאני עוד ראיתי את האדמו"ר מוויז'ניץ. ספר לי איך היה נראה. איך הוא הלך בשטריים? איזה זקן, הפאי שלו היה. הוא הלך, אם אני לא טועה, זה היה שושנים לבנות על רקע כחול. בטח, הוא מספר. אבא ספר איך היה נראה כהן גודל. סיפר. הנכד שמע. וכשהנכד היה תספר לנכד שלו, כבר התחיל להתבלבל. אבא שלי אמר לי שהיה כתוב קודש להשם. והנכד שואל, איך היה כתוב? בשורה אחת או בשתיים? לא זוכר. לא זוכר. כל מסכת זבוכים ומנוחס, יש בה מאות ספיקות, ואנחנו לא זוכרים. אז תארו לעצמכם מה יכול לקרוא לחנוכה. איך שהוא, אלוקים הציל את חנוכה עבורי. יש לנו נס. מהי חנוכה בתונו רבונו? אם לא היה תונו רבונו, לא היה חנוכה. היינו שואלים מהי חנוכה, והיינו מוצאים איזה חרס ישן שהיה כתוב עליו חנוכה בשפת היתדות, והייתה איזושהי תגלית. היה כנראה איזה חד לעם הזה. חד, חנוכה, לא יודעים איך אומרים אותו, חנוכה, חונקה, לא יודעים, יש, מצאנו, חרס, מהי חנוכה? באמת, מהי חנוכה? ותונו רבונו, אם לא הרבונו האלה, לא היה לנו חנוכה. ומה תונו רבונו, מה זה אומר? זה אומר שחנוכה שורד ונותן לנו את היכולת לשרוד. הוא זה ששורד בגלל התונו רבונו, והוא זה שנותן לנו את היכולת להיות תונו רבונו. מעתה ואילך זה תלוי בנו. יש לנו 8 ימים החל מיום ראשון בלילה הבא עלינו לטובה, 8 ימי מתנה, ימי הלל, ימי הודעה. תאמינו לי, כואב הלב לשמוע על תוכניות של בחורים כיצד הם מנצלים את הימים האלה. אני שומע בחורים שואלים, מה התוכניות לחנוכה? יש תוכניות. אומנם אלוקים עזר לנו שהוא נתן לנו את החורף לחנוכה, ואז אי אפשר לגמרי לצאת מן השגרה, אבל יש תוכניות כאלה ואחרות. אבל חנוכה זה לא תוכניות. חנוכה זה לקחת את הימים האלה ולנסות לחשוב, יש לנו יומה, 8 ימים, עם כוונה מאוד מיוחדת אלינו. מה הכנו כרצונו רבונון? אני רוצה לסיים. הרמ"א כותב שיש קצת מצווה לעשות סעודות בחנוכה. ידוע שבחנוכה אין דין של סעודת מצווה כמו בפורים. המון סיבות, יש על זה בחר. אבל כתוב שיש קצת מצווה בסעודות חנוכה. בחצרות החסידים מאוד נפוץ העניין של סעודות חנוכה. יושבים מדי לילה ולילה בסעודת מרעים ומתחזקים ומחזקים. אז הסיפור שאני מספר זה סיפור ששמעתי מעת שמיעה, שכבר הוא גם לא חי, שבישיבת שפת אמת בירושלים, ברחוב יוסף ומתתיהו, זה מקום שבו לומדים תלמידי גור לדורותיהם, כבר הרבה שנים, מתאפשין י' א', שם ההנהגה היא באמת מדי לילה בלילה לשבת לסעודה. וכדי לשבת לסעודה, צריכים גם להכין את הסעודה. והיא מכילים את הסעודה בנוסף של בחורי גור, אלה בחורים שהם גם חבר'ה מנים, וגם יודעים איך לעשות שהסעודה תשאיר רושם טוב, וגם בחורים עם תיאבון. מה שמביא לכך שמשעת צהריים מוקדמת, אפשר לראות תכונה גדולה בבניין הזה. מעלים ארגזים ומורידים ארגזים, ומזיזים ספסלים ומבשלים ומתגנים, כיד השם הטובה על הבחורים האלה. מול רחוב יוסף ומתתיהו מתמשך רחוב ימינה, שנקרא רחוב מנחם. שם היה גר אחד מהאריות שבחבורת ליטא, בנו הבכור והגדול של הרב מבריסק, רב יוסף דויב הלוי סולובייצ'יק, שקראו לו רב יושב בר, שהוא אביו של ראש ישיבת בריסק המפורסמת, מורנו הרב אברהם יהושע שליטא. הרב יושב בר הזה היה שכן של הפנימייה של ישיבת שפת אמת, במרחק של 50 מטר. והיא היום, ורבי יושבר הולך באחד מימי החנוכה, הולך כנראה להגיד שיעור, או חוזר משיעור, הוא פוגש את הרבי מגור הבית ישראל, שהיה חריף לשון וחריף מבא, ומאידך יצר קשר עם כל גדולי ישראל, קשר של אהבה וקשר של הערצה. ואז פוגשים זה את זה, ושואל רבי יושבר את הרבי מגור, הבחורים שלכם עסוקים כל היום עם הסעודות. אני גר פה, כל היום אני שומע ארגזים וסכום, כל היום. אז הרבי מגור אומר לו, אז הרי כתוב בשולחן ערוך, יש הרי רמו, מה הוא יגיד לו, שככה נהגו בזמן הספסם, בזמן החידישרים, עם הרב מבריסק מדברים, בנוסף של הרב מבריסק, הרי כתוב בהלכה. אז הוא אומר, ושתת, יש קצת מצווה, מה כתוב שם? כתוב שם, יש קצת מצווה. אומר לו הרבי מגור, הבחורים שלי מתחנכים שגם קצת עבירה זה משהו נורא. אז לכן מותר להם גם בקצת מצווה לעשות מזה. זה היה דו שיח ביניהם. מניין לי הדו שיח, אמר לי יהודי ששמע את זה מרבי יושבר, ששיבח את התשובה. ובאותו יום לכל מי שנכנס הוא סיפר, אי דוקטר, שמעתי היום משהו מהרבי מגור. מי שאצלו קצת עבירה מבהיל, גם קצת מצווה אומר משהו. זה הסיפור. מה אני אומר על הסיפור? אני אומר שמי שיש לו קשר לקצת מצווה, הוא יכול להגיע לפחד מהקצת עבירה. זאת הדרך. יש לנו נר של חנוכה שיורד עד 10 טפחים ומטה. בחוץ, בחושך ובין השמשות, הוא מאיר לנו. ואם הדבר הזה הופך להיות אצלנו לסיבה, לסעודת מרעים כמו שצריך כמובן, אז אנחנו דרך אותה קצת מצווה מגרשים את הקצת עבירה. וקל וחומר את העבירה וחצי. אז אני מסיים בברכתי ברכת הדיוט לכל הנמצאים בכאן. בוא לא ניתן להזדמנות אחת פעמית הזו לעבור. בוא נתמודד, בוא נתבונן, בוא נלמד, בוא נקיים את המצווה באופן שנתחבר אל הנר. נר ועוד נר יביאו למצב שביום ההוא אחפש את ירושלים בנרות, אמן כן יהי רצון.